מי זה?
יש ספריית קלטת, יש למטה יש ספריית קלטת של שיעורים של ישיבה. אתה תראה את זה.
זין, איפה עומדים? נכון. איפה? סמך זין. טוב. נך נקזר ישאל, כי איזה אחרה תתאחי מקום שיש מופת הגיונית? אחרי שהחבר ענה, שאריסטו היה מושפע מדעות קדומות, אז אומר, מה שייך לומר בדברים כאלה? כשבמקום שיש מופת הוכחה חד משמעית, אפשר לומר שזה הוא הגיע למסקנה הזאת משום שלא הייתה לו מסורת או כן הייתה לו מסורת. אמר החבר, יש גם משפט מאוד מרכזי, כי נמצא מעולם מופת בשאלה זו. כלומר, אם הייתה אי פעם הכרעה חד משמעית לכיוון הזה של קדמות מול הבריאה, חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר שוכח במופת שכלי. זה משפט מפתח. לעולם התורה לא דורשת מאדם להתכחש לשכלו או לדבר הנראה עין בעין, דבר הנראה בחוש. כלומר, התורה, נתרגם זה במילים שלנו, התורה לא תדרוש מאדם להאמין ששתיים כפול שתיים זה חמש. ואיזה משנה מדובר לשתיים כפול שתיים, או שדבר דבר שהוכח מבחינה מתמטית, מבחינה שכלית, זה היינוח. זה רעיון גדול, בניגוד לנצרות. הנצרות טוענת ששכלו של אדם מתה, והאמונה דורשת להאמין באבסורד. זה גדלותה של אמונה, שאף על פי שזה מנוגד לשכל ומנוגד לחוש, הגדולתה של אמונה שאדם מאמין גם באבסורד. הם נאלצו להגיע למסקנה הזאת מכיוון שאמונתם היא אבסורדית, של כל התפיסה הזאת של אמונת השילוש, כן?
ביהדות ניסים זה לא אבסורד?
זה לא אבסורד, תכף מסביר, זה לא נגיד. יש כאן עוד משפט. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כמלהורות על כך שבורא עולם מרצון יכול לעשות כל השיחפות בכל השיחפץ. הניסים עם חריגה מחוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא יכול לחרוג מחוקי הטבע, זה לא סותר את ההיגיון. אבל איל הייתי אומר שהוכח במופת חד משמעי שעולם קדמון, התורה לא הייתה מצווה לאדם להאמין את ההפך. נזכיר כאן כמה דברים, אני עוד חוזר עוד מה שהזכרתי מקודם. אני רוצה להזכיר לכם, יש איזה מאמר מאוד ידוע שמשתמשים בזה הרבה יהודים, זה מאמר של קירקגר על הקיבה. ראיתם, מכירים את המאמר הזה? ודאי, יש רבים. מאמר, קירקגר זה אחד הפילוסופים האקזיסטנציאליסטים שמשתמשים במאמר הזה לעתים קרובות. אני שמעתי אפילו בבית מדרש פעם, באיזה ראש שנה, באיזה מקום, הזכיר את המאמר הזה. מאמר מאוד מרשים, הוא בכלל היה אדם פילוסוף מרשים, אבל הוא מציג את העקידה והוא רואה את ההישג הגדול ביותר שאברהם אבינו האמין באבסורד, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ביצחק יקרא לך זרע, והלך לעקידה תוך אמונה שביצחק יקרא לך זרע. זה ממש נוצרי, זה אנטי יהודי. אצלנו יש מושג הלכתי דרכנו, דרכי דרכנו. הגמרא משתמשת במושג הזה לגבי כמה דברים שלא ייתכן שתהיה הלכה כזאת שנוגדת דרכנו. אזכיר שני דברים. הגמרא שואלת מה זה...
אדם.
מה זה... כן, הפרי אדם. שם הזה הרדו, שזה מין צבר שדוקר את הידיים. זאת אומרת, הגמרא דרכי דרכנו. התורה לא דורשת דבר כזה שזה... ללכת כל יום ליטול איזה מין צבר שדוקר. אבל יש גם סיפור על דבר אחר, ביבמות. איך הדין, אח שלא היה בעולמו, אדם מת בגיל צעיר, אשתו התחתנה למישהו אחר, אילו היה לו אח הייתה זקוקה ליבום או לחליצה, אבל לא היה לה אח. אחר כך נולד אח. לחמיה לשווה לחמתנת נולדה, נו? אז האם נאמר עכשיו היא צריכה לעזוב את בעלה אחרי שהוא גדל ולחזור? נתן דרכי הדרכינו. לא ייתכן שהתורה דורש דבר שזה נוגד הדרכינו. אם השכל שלי מכריח אותי, הכרה שלי מכריחה אותי לומר כך, אז אין התורה דורשת לחשוב. תחשוב שהשכל שלך זה אפס ותקבל את התורה. יש, עכשיו נבין את זה, זה עקרוני. אבל אם יש שאני עומד בפני בעיה מסוימת, אני עומד בפני בעיה, אז עליי לדעת שיש רק עצה אחת. ברור שהתורה לא דורשת ממני להאמין באבסורד מנוגד לשכל, אז אחד מהשניים, אני צריך ללמוד. או שלא הבנתי טוב את התורה, או שלא הבנתי טוב את המדע. כי עקרונית אני חייב לצאת מתוך הנחה הזאת שלא תתאחי ניגוד, מכיוון שהתורה דרכי הדרכי נועם, אז חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שוכח במופת שכלי, אז זה גם כן. על כן, אם התורה אומרת שיש העולם נברא, זה לא סותר את המדע. אגב, מה שמקובל היום, אין בכלל, כבר הפסיקו לדבר על סתירה בין מדע לאמונה. המדע יש לו גבולות, היום יודעים גבולות של המדע, ושום מדע לא יכול להכריח אם יש, אם היה תורה מן השמיים, אין תורה מן השמיים, או יש אלוקים או אין אלוקים, אם הקדוש הוא מתערב או לא מתערב. זה בכלל היום המדע רק קובע על פי חוקי הטבע איך הטבע פועל. האם הטבע הזה היה קיים מאז ומקדם? אם זה נוצר כך או לא נוצר כך, מתי זה? זה השערות. כמו שיש השערות שהיום זה מקובל כבר שעולם, היום טוענים מבחינה מעדית הוכח שעולם נברא, שהיה פעם עולם לא היה קיים. איך נברא? יש כל מיני תיאוריות, יש המפץ הגדול, איך הוא קורא לזה? The big...
The big bang.
כן, אז זה... הכל אלה השערות, יפות, פחות יפות. עכשיו, מה הוא טועה? עקרונית... הרב קוק למשל כותב, יש עמדו הרבה בדורות האחרונים עמדו לשאלה הזאת, אנחנו מאמינים שעולם נברא כך וכך זמן, אם זה באמת, אם הכוונה, זה באמת דברים כפשוטם. הרמב"ן אומר על הפסוק, אנחנו מכירים, כל אחד מכיר את הפסוק בבראשית. בראשית דבר על כאן שמונת הארץ, לא התורה הייתה צריכה להתחיל בבראשית, אלא נחוץ זה לכם. השאלה הרמב"ן, הרי זה יסוד אמונה, זה בריאת העולם, מה זאת אומרת, התורה לא הייתה צריכה לכתוב. מה עונה הרמב"ן? אנחנו בין כך לא מבינים שום דבר מכל פרשת בראשית. אני מכל פרשת בראשית מבין רק דבר אחד, שכל מה שנברא, נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. מה זה תוהו ובוהו, מה זה חושך על פני תהום, מה זה רוח כמרחבת על המים, מה זה יום אחד כשלא היה שמש וירח, זה 24 שעות, מה? שום דבר אנחנו לא מבינים. אז אומר המן, בשביל מה התורה נכנסה לפרטים? אנחנו, כפי שאומר רב קוק, סופרים לפי פשוטו של מקרא. אם אנחנו אומרים, העולם נברא 5,000 שנה, תשנ"ג, אנחנו מתכוונים על זה לפי פשוטו של מקרא, אנחנו סופרים. מה באמת? כמה היה? איך היה? כמה היה? אין, אנחנו יודעים. התפארת ישראל, יש לו איזה, חסידים כעסו עליו, תפארת המשניות, בסוף טהרות, או בסוף נזקים, יש לי, הוא כותב שהתפעל מאוד שהנה גילו שעצמות, אני יודע, או אבנים, שהמדענים טוענים, זה היה אמר, התפארת ישראל חי לפני 100 שנה, 150 שנה, גילו שזה מיליונים או מיליארדים שנים. אמר, או, עכשיו מבין דברי חז"ל שאומרים הקדוש בורא העולמות ומחריבה, הוא התפעל מזה. אני פחות מפה, לא משנה, בכל אופן ניסה להגיד שזה מה שיש לנו זה הבריאה האחרונה, אבל לפני כן היו עולמות ויסודות נשארו. כל זה לא מעניין אותי, אותי זה מעניין רק, אני אומר, לפי פשוטו שמק, אנחנו סופרים. אנחנו, כל הערכות שלנו, מה שיש כן בעיה אמיתית, וזה אני רוצה לומר לכם, מבחינה מסוימת זה בעיה. או נלך נראה בכיוון אחר. כל תיאוריה מדעית יכולה להיות שלא סותרת את האמונה אם אתה מוסיף שם את הקדוש ברוך. יש רק שאלה איך אתה מסתדר עם הפרשת בראשית. וכאן נראה מה שאומר איזה דבר רב יהודה לוי, ואני הבאתי את הרמב״ם. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כמלהורות על כך שבורא עולם מרצון יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. שום מדע ושום היגיון לא יכול לסתור את ההנחה הזאת שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות חוקי הטבע. אולם שאלת קדמות עולמו בריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא, וראיות שתי הטענות בשוות, זה באמת שאלה קשה, כי אין סוף היא מושג קשה, וגם בריאת העולם זה שוב קשה, מה היה מקודם, יש מאין. מה שיכרה לצד הבריאה, שהיא הקבלה מאדם, מנוח, ממשה, עדות הנבואה שנמנה מעדות הקשר, אנחנו מסתמכים על הנבואה. היא נותנת את הוודאות. ועם כל זה, יש כאן איזה משפט שזה עורר דיונים שזה לכאורה לא מתאים לרבי יהודה לוי. אומר ככה, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על היולי קדמון בצירוף לדעה של עמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ששני אנשים בו היה אדם ולא. אילו אדם היה נאלץ, בגלל אילוצים מדעיים כביכול, להגיע למסקנה, שעולם לא נברא יש מאין. היה איזה מין חומר היולי קדמון. ועולמנו, או שעולמנו זה העולם ראשון, אלא זה עולם בסדרת עולמות. לא היה זה גם באמונתו. היו כאלה שמיין דווקא מנשי מדע אמרו, זה לא מתאים, רבי יהודה לוי יגיד דבר כזה בשביל מה? אבל בואו אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם, בריאת העולם. הרמב״ם חלק שני מורה נבוכים פרק כ"ה. דע, אני קורא את המורה. כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות עולם מחודש. לא בגלל זה אנחנו בורחים, עוזבים את התפיסה שעולם קדמו משום שיש פסוקים נגד זה. כי אין הכתובים המורים על חידוש העולם יותר מן הכתובים המורים על היות אלוה הגשם. יש גם פסוקים שהקדוש ברוך הוא יש לו ידיים ורגליים. ישב תחת רגליו, אינו ישב. ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו. ולא נמנעים לנו בעניין חידוש העולם. אבל אפשר לנו לפרשם, כמו שעשינו בהרחקת הגשמות. מפסוקים אין להוכיח, פסוקים ניתנים לפירושים שונים. כלומר, אנחנו תמיד צריכים לשאול את השאלה, האם בתפיסה הזאת יש תפיסה מנוגדת לעצם אמונת היהדות? ניקח למשל, אילו היה בא מישהו ואומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כפי שדרווין מתאר. אילו זה כתוב בתורה, זה לא יהיה מפריע להם, נכון? זה משנה את האמונה אם העולם נברא כך או כך, בדרך התפתחות. הבעיה רק פסוקים. אני אומר, למה פסוקים אפשר להסתדר? השאלה היא, אם אנחנו מגבלים את יכולת הקדוש ברוך הוא. עכשיו תבין את זה, אני אומר לך משפט אחד, זה מאוד חשוב. אדם שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, בצורה פשוטה ביותר, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לברוא את העולם בדרך אחרת, על פי הבנתו של קפלר או של דרווין או שמי שלא יהיה, אז הוא אפיקורס. אבל אם אדם אומר שהקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא את העולם בשישה ימים, ביום אחד, אבל אני חושב שהוא ברא את העולם בתהליך של מיליון שנה, זה לא סותר את האמונה. אז זה רק יכול לסתור את הפסוקים. אז אומר הרמב"ם, פסוקים לא זאת הבעיה. כל פעם צריכים לראות, האם יש בתפיסה הזאת מה שמנוגד לאמונתנו בכלל, או שהבעיה זה איך להסתדר עם הפסוקים. זו בעיה משנית. אז אומר הרמב"ם ככה, אל תחשוב שאם אנחנו לא קיבלנו את תפיסת הקדמות בגלל הפסוקים. פסוקים אפשר לסדר. אבל למה ברחנו? והיו יכולים לפרש להעמיד קדמית העולם כמו שפרשנו הכתובים ורחקנו היותו יתברך גשם. ואומנם הביאונו שלא לעשות זה שלא נאמינם. למה אם כן לא לקחנו, לא קיבלנו גם את תפיסת קדמות העולם ונפרש את הפסוקים על פי קדמות העולם? זה בכלל קל מאוד לפרש את הפסוקים. רש"י מביא שני בראשית ברא להם את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? אז יש פירוש חדרה שבראשית ברא את העולם. אפשר להגיד, בראשית, בריאת השמיים והארץ, ארץ הייתה ובואו. מה היה לפני כן? לפני כן היה משהו, איזה חומר, מי יודע. מהפסוקים אפשר להסתדר. או שאנחנו מרשים את הפסוקים בראשית הכל, ברא לכם את השמיים ואת הארץ. אומר, למה אם כן אנחנו לא עשינו עם הקדמות כפי שעשינו עם האמונה הזו שהקדוש איננו גוף? למה? שתי סיבות. האחת מהן, שיות אלו הבלתי גוף יתבאר במופת והתחייב בהכרח שיפרש כל מה שיחלוק על פשוטו המופת ויוודע שיש לו פשוט בהכרח. שהקדוש איננו בעל גוף זה הוכח מבחינה פילוסופית 100%, הוכחה מוחלטת. על כן אין לנו ברירה לפרש את הפסוקים בתאים להנחה הזאת. קדמות העולם לא יתבהר במופת. זה עוד לא הוכח שעולם קדמון. אין לנו שום הכרח לפרש את הפסוקים כאילו קדמות העולם. ואין צורך שיותחו הכתובים ופרשו מפני הכרעת דעת שאפשר להכריע סותרו בפנים מאחרות. זו סיבה אחת. אבל הסיבה השני, כי המינינו שלא הבלתי גשם לא יסתור לנו דבר מיסודי התורה, ולא יחזיב מאמר כל נביא, ואין בו אלא מה שיחשבו הפתאים שזה נגד הכתוב. ואינו כנגדו כמו שביאר, אבל לכוונת הכתוב. אם אנחנו אומרים שהקדוש איננו גוף, זה לא סותר שום דבר מאמונה. זה לא סותר את יכולת הקדוש לברוא, לשנות את העולם, לשנות ניסים. זה רק סותר שאתי הכתובים לפי הטיפשים שהם חושבים שזה סותר את הכתוב, אבל זה לא סותר את עצם אמונה. אבל אמונת הקדמות על הצד אשר יראה אותו אריסטו, אמונת הקדמות לפי תפיסת הראשונים תמיד היה כך כמו היום. זאת אומרת, חוקי הטבע הם נצחיים. אז זאת אומרת שאין אפשרות לניסים. אבל אמונת הקדמות על הצד אשר יראה אותו אריסטו שעל צד החיוב, ולא השתנה טבע כלל, לא יצא דבר חוץ מנהגו, הנה היא סותרת הדת מעיקרה. זה כבר לא סותרת פשטי הכתובים, זה סותרת את אמונה, מחזבת לקולות בהכרח, מבטלת כל מה שיחל בה התורה ותפחיד מן אלוהים. התורה מדברת שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים, והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל, ישנה את הנהגת העולם, יתאים אותו בתאים להשגחתו, בתאים למעשינו. כל זה בלתי אפשרי לפי תפיסה הזאת. אלם יפרשו האותות גם כן, כמו שעשו בעלי התוכן, ישמעלים עשו את זה הכל, מפרשים את זה דרך משל. אמנם, אם יאמן הקדמות לפי דעת השני שבינו, אבל יש גם תפיסה אחרת של קדמות, לא שלם כמו שהוא קיים. אלה, וידעת אפלטון, שהשמיים גם כן הווים ונפסדים, זה לא נצחי. רק מה, הדעת היא לא היסטוריה סודי התורה, ולא תימשך אחרי אכזבת האותות, אבל הברתם ואפשר שברשו הכתובים על פיו, וימצא לו דמיונות רבים וכו', אבל אין הכרח מביא אותם לזה. כלומר, אותה תפיסה אומרת שרק היה איזה חומר היולי קדמון, אבל את החוקים קבע הקדוש ברוך הוא, ועל פי זה יכול גם לשנות, זה לא סותר. זה אפשר יהיה להכניס בפשוטי הכתובים. למה אנחנו עושים את זה? כי אין לנו צור בזה. אנחנו מסתדרים היטב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. זה בעצם מה שטוען רב יהודה הלוי, אומר. אילו היה למישהו צורך, נאלץ, היה מגיע למסקנה המדעית הזאת, שעולם הזה נברא מחומר יולי קדמון, או שעולם הזה זה עולם, אחד העולמות בסדרת עולמות, זה לא סותר את התורה, את אמונת התורה, זה רק סותר את פשוטי הכתובים. כלומר, תמיד אנחנו צריכים לראות האם יש מה שסותר את עיקר האמונה, או שיש לנו בעיה, זה לא מסדרי הפסוקים. אנחנו אומרים, בוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה. יבוא מישהו ויגיד, זה בניגוד לאמונה, בניגוד למדע, אין חלונות ברקיע, הקדוש ברוך הוא לא מוציא את החמה ממקומה. אז אנחנו יודעים, מדברים בצורה פיוטית, בוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה. יש רק לדעתי היום, ועל כן לא תתכן בכלל סתירה היום בין מדע לאמונה. כי המדע לא יכול לקבוע שום דבר על יכולת אלוקים, לא יכול לקבוע אם יש אלוקים, לא יכול לקבוע אם יכולת אלוקים. המדע רק קובע מהם חוקי הטבע. אם יימשכו ככה עד עולם או היו תמיד, זה אין להם שום אפשרות לקבוע. לדעתי קיימת היום רק בעיה אחת, שסתירה בין אמונה למדע, זה בתחום הפסיכולוגיה. אלה שמאמינים שהחוקיות שולטת גם בחיי הנפש, ולאדם אין לו בחירה חופשית, שזה היום הדעה המקובלת בפסיכולוגיה, זוהי בעיה אמיתית, כי הרי לפי התורה מתבססת על כך, על שכר ועונש, לא רק כאמצעי שזה ייכנס למערכת החוקים, אלא אנחנו מאמינים, ואומר הרמב"ם, ברוך השם, וזה לא היה לנו בעיות עם זה, שיש בחירה חופשית. אז זה, הבעיה הזאת דורשת פתרון. כן, ניימן. אני לא אמרתי שאין איזה פתרון, אמרתי, זוהי בעיה.
זה גם לא בעיה, כי המדענים הם לא בדרך
הכלל, בסדר, שוב פעם, זה כן בעיה, כלומר, התפיסה הזאת האומרת, שאין בחירה חופשית עומדת בסתירה עם האמונה. אתה אומר, אין בעיה כי יש גם דעות אחרות. לא על זה מדבר. אתה יכול לקבל את הדעה השנייה, אבל כלומר, כל מה שמדענים אומרים זה לא סותר את האמונה. יש הגד אחד של אנשי מדע שסותר את האמונה, כלומר, שעומד בניגוד לתורה. זה אותו הגד האומר שיש, אין בחירה חופשית לאדם. אז אתה יכול להתייחס לזה, לבטל את הדעה הזאת, או בהזדמנות נדבר על מה, כן.
גם העולם קדמון, אז למה חוקי הטבע גם יכולים להיות נוסעים רק מהשם? אז זה גם, אז הוא יכול עדיין לעשות ניסים.
רגע אחד. אם אנחנו אומרים עולם קדמון, אז פירושו של דבר אתה הופך את העולם חלק מאלוהות כמעט. אם אף פעם לא היה אלוהים בלי עולם ועולם לאלוהים, אז מכאן מגיעים לתפיסת התפיסה של העולם חלק של הפנתאיזם, שזה כן, של שפינוזה, כי זה מוכרח להיות. איפה מסתיים העולם, איפה מתחיל האלוהים? אז ממילא פירושו של דבר הזה תמיד היה קיים. אז ממילא, לא, הוא יצא. אנחנו אומרים, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נברא. זה על הבית של אמונה, שהקדוש ברוך הוא בלתי מותנה. תפתח את הרמב״ם, אומר, הקדוש ברוך הוא בלתי מותנה בעולם. עולם מותנה באלוקים, אלוקים לא מותנה בעולם. אז, אבל לכן אומר, אם אתה היית מגיע למסקנה כזאת שאכן הקדוש ברוך הוא שליט בטבע, זה יוצא, המסר זה עולה מכל התורה כולה, זה סותר את התפיסת הקדמות. אבל יש לי איזו תפיסה שלא סותרת אמונה, רק בעיה עם הפסוקים, מהפסוקים אפשר להסתדר. כלומר, לא בגלל הפסוקים אנחנו ברכים. כן, מישהו שמרים ידיים? זה בעצם מה שטוען, מה שאומר רבי יהודה לוי. אם אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על היולי קדמון בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא יהיה בכך פגם משום פגם באמונתו, שעולמנו זה נתחדש לפני זמן מסוים, עולמנו מתחיל מאדם הראשון. מבחינה מדעית אין שום הוכחה חד משמעית שעולם נברא לפני 5,000 שנה. הקדוש ברוך הוא משל למה הדבר דומה. אתה רואה כאן מכונית. מכונית שנוסעת נניח מקסימום 200 קילומטר לשעה. ואתה יודע, המכונית הזאת היא שם, אז באה מחיפה. אז אתה אומר, המכונית הזאת לפני חצי שעה לא הייתה בחיפה. למה? מכיוון שזה לא יש יותר, או באילת. מאילת עד כאן יש 400 קילומטר, לא ייתכן. אבל אם אחד יבוא ויעשה, אני נעשה איתך התערבות. אני מוכיח לך שהמכונית הזאת היה באילת לפני חצי שעה, הגיע לך. נו, איך זה יכול להיות? מה? לא, המכונית שלנו הולכת רק... מסוק לקח אותה כבר. אז אומר, על זה אני לא מדבר. הטבע, חוקי הטבע רק אומרים, בהתאים לחוקי הטבע, בה יש. אבל אם הייתה התערבות אלוקית, זה שום מדע לא יכול לומר. אבל הבעיה היא, למה אנחנו נאלצים להגיד את זה? ואז שאלה מתעוררת, כמו שיש לנו יש לנו בעיה למשל בתורה. עין תחת עין זה ממון, אז למה כתוב יותר עין תחת עין? אז הפרשנים מתמודדים עם זה. אז אם אתה אומר, אם אנחנו אומרים, כפי שאנשי מדע, שעולם הזה ביסודו קיים על ידי מיליונים שנים, ואנחנו אומרים שעולם קיים רק 5,000 שנים, זה אין למוכחה שקיים לפני... הדברים מוכיחים, אילו הכל היה פעל לפי יתר. אז אנחנו שנראה, אבל למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה שנראה כאילו נברא לפני מיליונים שנים? זאת היא הבעיה שלנו. וכאן יש מקום, רק מקובלים יכולים לענות על שאלות כאלה. אבל בסופו של דבר, אני מאוד כעסתי, אני אומר את זה בחוק סגור מכאן שלא הובן יותר טוב. מאוד כעסתי על שרת החינוך של עמית אלון, יש לי כל מיני דברים. אבל שהיא אמרה שבזמן שהאדם עולה לירח, אנשים מאמינים שעולם נברא בשישה ימים. אילו היא אמר את זה איזה רב, אז היה משפט מובן. במצב כזה אדם מקבל את אמונה הפרימיטיבית שעולם נברא בשישה ימים, שהיא היום של 24 שעות לפני השמש או הירח, הייתי מבין את זה. מה קרה? היא אמרה את זה מתוך אפיקורסות. אז כולם יצאו נגדה, אז כולם, כאילו כל היהדות מקבלת את התפיסה הפרימיטיבית של בריאת עולם באמת בשישה ימים כפשוטה. זה מה שיצא, היא גרמה לך שכולם יתייצאו נגדה, מה זאת אומרת, כאילו כל היהדים קיימים באמת, שעולם באמת נברא בצורה פרימיטיבית ביותר, ואנחנו יודעים. שכל מי שכבר מאות בשנים מנסים להסביר את הדבר הזה, שזה לאו דווקא. אומרים שישה ימים, אז אחד אומר אלפים שנה, ואחד אומר ככה. כל אופן, אני לא יודע מה הפשט, מה זה ימים לפני בריאת השמש שירח לו. אבל הועיל והיא אומרת, אז כולם צריכים להתייצב נגדה, אז אני, אי אפשר להרים קול, שבעצם זה, זה, באמת צריכים להבין אחרת. לא. זהו, עד כאן. נעבור עכשיו לנושא הבא. בכל אופן, הגענו למסקנה שבעצם זו מסקנה שמקבלת היום. אין סתירה, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שלא תיתכן סתירה בין, בין אמונה למדע. אבל שוב פעם נחזור. אבל זה לא אומר שאדם רואה איזה דבר שבלתי מובן לו, אז ידחה את התורה. צריך לקבל את התורה, רק צריך ללמוד ולהבין, כנראה שיש משהו שבלתי מובן אצלי. אבל זה לא נותן לאדם חופש להגיד זה לא קיים. בואו נבדוק, תצא מתוך הנחה, זה כמו שאנחנו ניגשים עם הרמב״ם. אנחנו מוצאים הרמב״ם, יש עומד בסתירה עם הגמרא, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? שני כתובים מכחישים זה את זה. אז אנחנו אומרים, זה הסתירה קיימת? עד שבא כתוב שיחרימן, מה הפירוש? לומדים, לומדים, עד שמגלים שאין סתירה. אז אפשר לעשות חיים קלים גם הרמב״ם. הרמב״ם אומר איזה דבר בנגד לגמרא, זה סותר, נכון. אבל מה אנחנו אומרים? הרמב״ם ידע את הגמרא, הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים אומר שאין אצלו סתירה לשום בתוך מורה נבוכים, אומר, מדבר על אפשרויות של, של סתירות, ואומר, הוא משוחרר מזה. אז אנחנו אומרים, כנראה לא למדנו את הסוגיה טוב, כנראה צריך להיות איזה פתרון שיש בו, ש... שעל פי זה מגלה שאין סתירה בין הרמב״ם ל... אז אותו דבר, יש לנו סתירה בין שכלנו, אנו, לבין הכרתנו ההגיונית, לבין מה שכתוב בתורה, אנחנו אומרים, בוא, לא נזרוק לא את זה ולא את זה, אלא אנחנו נמשיך ללמוד. תנחים אותנו ללמוד. היה לי פעם סיפור לפני די איזה למעלה מ-40 שנה, כשבשנה הראשונה שנוזלה המדרשייה. אז אני הייתי, למדתי שם בישיבה בפרס חנה, היה ישיבת קלצק. אז אומר לי רב יוגב, תן איזו שיחה שם לחבר'ה שלי שם, לצעירים. אז יעמוד במוד השאלה הזאת עם עולם האמונה, רשע, יש ישיהו אחד או שני ישיהו, מכיוון שהסגנון ממם זה שונה, אז כאילו זה בעיה, היום זה כבר לא מעסיק, נפקי מינים, יש ישיהו אחד או שני ישיהו, זה פוגעים באמונה, אבל כל אופן, על פי חז"ל יש ישיהו אחד. היה הרבה, יש הרבה מה לדבר בעניין הזה. אז הוא שמע שאחד הבחורים הצעירים שם שואל מה, מה אני אומר, איך אני מתייחס לבעיה הזאת שישהו אחת או שני ישהו. מה אתה רואה, אין לי תשובה, אני לא יודע. הבא וכסר, למה אתה אומר, אני יש לך תשובה, למה לא אומר? מה את לא תשמע? אתם תסלחו לה בטוי, השמנדריק הזה הקטן, הוא חושב אם יש לו קושייה, לא צריך כבר להניח תפילין. אני רציתי להראות לו, גם לי יש קושייה, ואף אחד לא ממשיך להניח תפילין. מה זה? אחד יש לו, פתאום אתה כבר יודע את הכל, אז יש לך קושייה, נו אז אל כן. אז יש ללמוד. זה לא הכל מובן, זה לא צריך תכף לשים מסקנות. אמר הכוזרי, הלאה. בפי שעה, די לי בטענות האלה, שהן טענות מספיקות בשער הזה. אם יערכו ימי חברותינו, עוד אשוב לבקש לך, עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכו. חזור איפה להמשך סיפורך, וספר לי איכך נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה, שבורי הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר מרומם מקודש ונישא מכדי שישיגו השכלים כל שכן החושים, יש לו התחברות עם בריאה, שפלה, זו מוסד חומר. יש בעיה קיומית, אקזיסטנציאלית, מבחינה, זה לא פילוסופיה רגילה, אלא מבחינה אקזיסטנציאלית. איך הקדוש ברוך הוא שכל כך מרומם, כל כך מעל, קדוש, נבדל, יש לו עניין, מה אני עושה? אם אמרתי בוקר טוב, איזה בוקר טוב אמרתי, לא נחייכתי או לא חייכתי. מה, המרחק הוא כל כך גדול. הוא מרומם ונבדל, בורא הגופים והרוחות והשכלים והמלאכים. המלאכים לא תופסים את מהותו. ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יש לו עניין בי, מתחבר, מדבר על אדם ודורש ממנו. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתן, מסכים שיש הרבה חוכמה באותה בריאה, אדם שם אדם, אבל הוא גם בקטן שברמסים יש מפליאות החוכמה משנה דעת יכולה לדעת. חוכמה יש גם ברמס הקטן יותר. אבל איך, מה, איך אתם יכולים לקבל את זה מבחינה אקזיסטנציאלית? שהקדוש ברוך הוא, כל כך יש לו עניין מה שקורה, מה שאני עושה. ובא וטובע ממנו ודורש ממנו, יש לו עניין איתי. אם אני אומר את המשל, נפקא מינה גדול עם אותו זבוב שמסתובב על הארץ, איך הם פונה ימין או שמאלה? המרחק בין הקדום ובינו זה יותר מה שמרחק ביני לבין זבוב. אז איך לתפוס את הדבר הזה? אמר החבר, די לי בדבריך אלה שלא יצטרכה להשיבך ברוב דברים. שאלת חכם חצי תשובה. אתה כבר רמזת על כך שיש חוכמה רבה באותה בריאה זו. חוכמה זאת הדרושה לבריאת הנמלה למשל. אם תייחס אותה לגלגל השמיים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת השם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו, לא תוסב לו חיסרון. למי אתה מייחס את החוכמה הזאת? אם זה לאיזה אחד היצורים הנעלים בעולם, לכוכב, לגלגל, או אני עוד, להבין היטב את המשפט זה נוכל רק כשנגיע לסוף הקטע שלו. הקדוש ברוך הוא שיכול לתת, לאזן, לתת מידה מסוימת לכל דבר, נותן שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו, לא תוסף לחיסרון. אמר הכוזרי, הלא כל זה מיוחס לטבע. אגב, מושג טבע זה לא אותו עם דווקא מה שאנחנו מטבע. אמר החבר, מהו הטבע? אמר הכוזרי, זה כוח מן הכוחות לפי ששמענו מפי אנשי החוכמה. אנו אמנם אינם יודעים מאותו, אבל אין ספק שחכמים יודעים אותו. אני לא יודע בדיוק מה זה טבע, אבל זה נובע שייך לטבע. אמר החבר, אין ידיעתם אותו כי ידיעתנו אנו. ההגדרה האריסטוטלית של טבע, וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע, זה התחלה והסיבה שמכוחן יתנועה הדבר המתנועה התנועה עצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם לא במקרה. ההגדרה הפילוסופית של אריסטו אומר ככה, כל עולם הרי מלא תנועה, זה לא רק תנועה שאדם או שרוח מניע, הצמיחה זה כל תנועה, אבל כל זה בא מסיבה מסוימת. התנועה הראשונית, כל מה שאנחנו מכירים בעולם זה כל תנועה כתוצאה ממשהו. אז דבר שמתנועה, תנועה מהותית ולא מקרית, וללא כל סיבה, מהסיבה הראשונה, זה קורה טבע. אמר הכוזרי, זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועה מעצמו ונח מעצמו יש לו סיבת מה, לפי התנוויינות סיבה זו הטבע. זה כאילו הסיבה הראשונה לתנועה או למנוחה הראשונה. אמר החבר, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, ואלי להוסיף דקויות רבות ואמצעות, בייחוד בהבחנה מה שנעשה במקרה, מה שנעשה בטבע, ההבדל בין תנועה עצמית, תנועה מהותית, תנועה מקרית, כל אלה דברים מכוונים לעשות רושם לשמים, אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע רק מה שמע. זהו. ואתה אמרת, למי החוכמה הזאת ניתן את זה הטבע? אנשים פותרים את הבעיות שלהם על ידי מילה. אז אתם יכולים לראות, ילדים שאלים, הולכים, אמא, מה זה אווירון? מה הוסיף לילד הזה המילה הזאת שאמרת לו אווירון? הוא שאל משהו, מסתובב. תן לו את השם. שאל מה זה, תגיד לו את השם של התולעה. זה גמל שלמה, בסדר? ככה ילדים, כך גם אנשים. יש בדיחה ביידיש, שאחד אומר שהם שני בטלנים שם ישים, אומר אחד שם, תשמע, שמעתי שיש דבר כזה, שאדם מדבר כאן, ושומעים זה במקום אחר, על טלפון קוראים לזה, היה לפני, אני יודע, מאה שנה. איך זה פורה? מה אתה לא מתפרה? יש שם שפונג'ינה. מה זה שפונג'ינה? יש שם קפיץ. או, יש שם קפיץ? אדם צריך לקבל איזה מילה, מספיק מילה. אז אומר, שאל, למי אתה מייחס? אתה יודע מה זה קפיץ?
ספרינג.
כן. אז אומר, העיקר אדם צריך איזה מילה. מה זה מוסיף לו יותר? למי אתה מכניס את החמה לטבע? מה זה טבע? לא יודע. ככה אנשים מקבלים. זה טבע. בסדר, גמרנו. לא צריכים פתרנו את הבעיה. אדם צריך לסדר במוח למי זה שייך. זה שייך לטבע. גמרנו. היי, תתחיל לחשוב מה עומד מאחורי המילה הזאת. אמר הכוזרי, אם כן רואה אני כי בשמות הללו היתון החכמים וביונו לדעיריית הטבע כשותה ולא. עושים מהטבע כאילו שותף ללוע, אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, הטבע בורא. לא הוספת שום דבר. או שאתה עושה מטבע אלוהים, החוכמה שייך לטבע, או שאתה לא יודע מה זה אומר לך הטבע. טוב, וכאן, רק לא נגיד להמשך, רבי יהודה הלוי מפתח איזו תפיסה פילוסופית מעניינת, שהיא לא מקובלת כל כך בין כל החכמים, ודאי בין לא, לרם, לא אצל הרמב״ם, לא אצל אחרים, אבל לא תפיסה מעניינת בקשר להתערבות אלוקית בטבע. כאן יש לזה הגדרות די ברורות, על זה נשאיר את זה לפעם הבאה. עכשיו אתה תעשה